היום נדבר על טכנולוגיה. כמו שסיפרתי לכם בפרק הראשון, אני מגיעה מעולמות ההייטק, ולכן מחשבים, אינטרנט, טכנולוגיה בכלל, הם נושא שלא עוזר לי. למעשה זה נושא שהוא קצת הבית השני שלי. והיום אני רוצה לדבר ספציפית על המחשב המרכזי שלנו. על המוח, המוח של ה-ADHD. זאת הייתה אמורה להיות הפתיחה של הפרק של היום, אבל יום לפני הקלטת הפרק חליתי בקורונה, ושכבתי למעלה משבוע חולה ומסכנה, והיום, שנייה לפני שהקלטתי את הפרק, חשבתי לעצמי שזה צחוק הגורל שמכל הסיבות שבעולם הקלטת הפרק נדחתה דווקא בגלל הקורונה. והסיבה לכך היא הסגר הראשון. היי, ברוכים הבאים לתיאוריית הקשב. המקום שבו מדברים על הפרעות קשב והיפראקטיביות, או ADHD כמו שקוראים להן, בגובה העיניים. מנסים להבין מה זה בדיוק, איך זה משפיע עלינו. ואולי הכי חשוב, איך חיים זה טוב. ממש טוב. והכל מגובה מחקרית ומניסיון אישי. ממש ממש אישי. אתם זוכרים את הסגר הראשון? מרץ 2020, איך ביום אחד נשאבנו מבתי הספר, האוניברסיטאות, המשרדים, בתי הקפה, בחזרה לבתים שלנו? פתאום עברנו מהמרחב הציבורי למרחב הביתי בבום. אם לדייק עברנו מהמרחב הציבורי, האישי הפרסונלי, למרחב הווירטואלי. פתאום מצאנו את עצמנו עושים הכל מהכל דרך המחשב. בין אם זה לימודים, פגישות עבודה, קניות בסופר. אלוהים, אפילו את סדר פסח קיימנו בזום. כי אסור היה לנו להיפגש עם האהובים שלנו, עם המשפחה שלנו, עם החברים שלנו. הכל הצטמצם לכדי תמונת מחשב. אבל יותר מזה, שלא יכולנו להיפגש אחד עם השני, הסגר עשה עוד משהו. הוא צמצם את נושא השיחה שלנו לשלושה נושאי שיחה מרכזיים. מספר החולים קשה, מקדם ההדבקה ומצב רשתות האינטרנט הביתיות שלנו. אם הייתה תעשייה אחת שנדמה שפרחה כל הסגר הראשון, זאת הייתה תעשיית ספקיות האינטרנט. אנחנו יכולנו לשמוע בבניין שלנו את הטכנאים עולים ויורדים כל שעות היום. אנשים מסביבנו חיפשו להגדיל את רוחב הפס, להחליף את הראוטרים, להחליף ספקיות, הכל בניסיון נואש לייצר תשתית אינטרנט ביתית יציבה. כי עכשיו, כשכולנו עברנו למרחב הביתי, וכולנו נאלצנו להשתמש בו זמנית, ילדים ומבוגרים כאחד, באינטרנט הביתי, על מנת לקיים איזשהו סוג של סדר יום, איזשהו סוג של תקשורת עם העולם החיצוני, אז הרשת הוכיחה את עצמה כלא מספיק טובה. היא הוכיחה את עצמה כלא יציבה. כולנו נתקלנו לא פעם בסיטואציות שבהם באמצע שיעור התמונה קופאת. באמצע שיחה עם לקוח חשוב מהודו, מארצות הברית, עזבו, מירושלים ומתל אביב, השיחה נקטעת. פתאום ברגע האמת, המערכת לא הייתה אמינה. ואלה היו הרגעים הבודדים שאני פשוט ישבתי בכיסא שלי והוקרתי תודה לקורונה. אין לי דרך אחרת להגיד את זה. ישבתי בכיסא שלי ואמרתי, יש, סוף כל סוף. כל עם ישראל יכול להבין איך אני מרגישה ביום-יום. בואו נדע על האמת. ביום-יום, מחוץ לתקופת הקורונה, רובנו לא באמת מתעסקים עם הנושא הזה שקוראים לו רשת האינטרנט הביתית. זה מתסכל אותנו בעיקר כשהרשת שלנו נתקעת באמצע פרק של סדרת נטפליקס. במיוחד אם זה פרק סיום העונה. אבל מעבר לזה, אנחנו די אמביוולנטים לנושא הזה. תחושת התסכול שנוצרה בגלל הניתוקים החוזרים ונשנים, בגלל אי היציבות של האינטרנט הביתי. במהלך הקורונה הזכירה לי את היום יום שלי, את ההתמודדות שלי. רק שבמקרה שלי זה פחות סדרת נטפליקס, פחות סיטקום ויותר טלנובלה טורקית שמעוררת בכי לא אחת. המוח שלנו, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, הוא סוג של מחשב. וכמו מחשב בעולם האמיתי הפיזי, גם הוא עובד עם רשתות שמעבירות מידעים, אותות וחומרים. אחד החומרים המשמעותיים במוח הוא הדופמין. הוא משמעותי במיוחד לענייננו, לעניין ה-ADHD.
הוא אחראי על המון 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 דברים.
כמו שינה, זיכרון חושי, תנועה, זיכרון עבודה, גירוי חושי, קשב, ארגון. אתם רואים לאן זה הולך, נכון? ואתם גם מבינים למה הוא כל כך כל כך חשוב. ובגלל שהוא כל כך חשוב, בגלל שהוא כוכב, יש לו גם כינוי. קוראים לו ההורמון המשמח. קוראים לו ההורמון המשמח, לדעתי לפחות, לא רק בגלל כל הדברים שהזכרתי, אלא גם בגלל העובדה שהוא אחראי על הקישור בין פעולה לבין תוצאה עתידית. הוא מייצר אצלנו במוח את ההקשר בין המאמץ שאנחנו משקיעים עכשיו לפרס, שבגללו אנחנו מוכנים לעבור את התהליך. והוא עוזר לנו לדאוג שהמוח שלנו יהיה ערני ומוכן להשתתף וללמוד ולהשקיע ללא הסחת דעת של רגשות או תחושות בעבור אותו הפרס. הוא עוזר לנו לייצר מוטיבציה. הוא גם זה שמייצר אצלנו את תחושת החיזוק החיובי וההנאה. אתם יודעים, תחושת היש, שזכינו, שהגשמנו, שעשינו וי, שהנה הצלחנו. כל זה נכון באופן תיאורטי. אני אדייק את עצמי. זה נכון באופן תיאורטי עבור אנשים כמוני, מוח ADHD. זה מאוד נכון עבור אנשים עם מוח נוירוטיפיקלי. להם יש את הפריבילגיה הבלתי נתפסת בעיניי להיות מסוגלים לווסת את התגובות שלהם בצורה ברורה ומנוהלת ולאורך זמן מתוך שיקול דעת, נקרא לזה ככה. אבל למוח שלי יש הוראות הפעלה אחרות. מוח ADHD באופן עקרוני הוא מוח שמסוכסך עם הבעלים שלו. היום בזכות התקדמות טכנולוגית לא מבוטלת, יש לנו הבנה יותר טובה וחלון יותר גדול לבסיסים הנוירולוגיים של ADHD. אנחנו יודעים שיש הבדלים במבנה, בפונקציונליות, בהפעלה, בקישוריות של מוח ADHD. שכל הפרמטרים האלה ביחד יוצרים מוח ייחודי. עכשיו, למוח ADHD יש את כל הידע, כישורים, יכולות, כמו למוחות הנוירוטיפיקליים. יש לנו את הציוד, אבל הוא לא תמיד עובד, או שהוא לא עובד כמו שצריך, כי הרשת שלנו שאחראית על הספקת הדופמין לא יציבה על בסיס קבוע. או כמו שפרופסור איריס מנור מגדירה את זה, היציבות שבאי היציבות. זוכרים את רשת האינטרנט בתקופת הסגר הראשון? חוסר היציבות הזאת במערכת סוגר לא מעט היבטים של מערכת,
או מחבל לא מעט,
היבטים של מערכת התגמול במוח של ADHD, אותה מערכת שמקשרת בין המאמץ לבין הפרס. וזה גורם לזה שאנשים עם ADHD מונעים על ידי החיפוש שלהם לגירוי מיטבי, ולא להתייחס למה שאחרים מתייגים כחשוב, כדחוף. החששות שלנו לגבי זמן או השלכות מתגמדים לעומת השאיפה שלנו לקבל את החומר הזה במוח, לקבל את הדופמין. והתוצאה המיידית של זה היא קושי של מוחות ADHD לשמור על מוטיבציה לאורך זמן, כשהסיפוק או התגמול הוא מתון. אנחנו הולכים לאקסטרים כי יש לנו חוסר שאנחנו צריכים למלא. אנחנו לא נמצאים כל הזמן באיזשהו רף קבוע, שיש לו לפעמים פיקים, אבל שהיא רמה כזאת היא קבועה של סיפוק. לא, אנחנו נמצאים ברעב מתמיד. תדמיינו לעצמכם בופה. אם אתם כל היום נמצאים ליד הבופה ואתם מנשנשים קצת פה, קצת שם, אז מה, זה נחמד כשהמלצרים פתאום מוציאים גלידה. ואתם אוכלים, וזה כיף. אבל אם לא ראיתם אוכל כמה ימים, ואז מביאים לכם את הבופה הזה, אתם תלכו לדבר שיספק לכם את ההנאה הגדולה ביותר, בזמן הקצר ביותר, וזה בדרך כלל יהיה סוכרים. מה שנקרא, תביאו לפה את כל קופסת הגלידה שוקו וניל, אני לבד אוכל אותה. מוח ADHD זה קצת כמו תזמורת. כל אחד יודע לנגן את החלק שלו. כל חלק במוח שלנו יודע מה הוא אמור לעשות. אבל אין מי שיסנכרן את העניין הזה. אין מי שיארגן, יירכז, יוציא לפועל את הדברים. כל כלי בתזמורת הזאת מחפש להישמע חזק וברור, ובסוף במקום את הסימפוניה התשיעית של בטהובן, אנחנו מקבלים קקופוניה אדירה, רעש חזק. לדעתי, אנשים עם ADHD היו שמחים לעבור על כל המילונים בעולם, בכל השפות, ועם טוש שחור ועווה, פשוט למחוק את המילה תהליך. אנחנו פחות בעניין. אנחנו יותר בקטע של מתג, של און-אוף כזה. אבל מה זה משנה, אתם בטח שואלים. לדעתי, זה משנה משתי סיבות מרכזיות. הראשונה, וזה משהו שדיברתי עליו כבר בעבר, זה העובדה שכל העניין הזה שאנחנו לא מסוגלים להחזיק תהליך לאורך זמן, או שקשה לנו עם תהליכים, מעצימה את תחושת החשדנות כלפינו. כי בתכלס, כמו שאמרתי, זה לא שאנחנו לא יכולים. אנחנו יכולים, בטח שאנחנו יכולים. אבל בכדי שהמוח שלנו יעבוד כמו אצל אחרים, אנחנו משקיעים יותר, ובדרך כלל מקבלים פחות, הרבה פחות, וגם קשה לנו להתגייס. קשה לנו להתניע את זה. זה דבר אחד. ודבר שני זה שלא פעם אנחנו פשוט מוותרים מראש על דברים שכרוכים בתהליכים מורכבים או ארוכים. או שאנחנו מחכים לרגע האחרון. כשאפילו אצלנו האדרנלין, שהוא הבן דוד הטוב של הדופמין, מועיל בטובו סוף סוף להיכנס לפעולה, ואז אנחנו מטרפים גם את עצמנו וגם את הסביבה שלנו, בכדי להגיע לנקודת הקצה, לוי הזה של השלמת המשימה, ולקבל את הקיק של הדופמין. בגיל 48, אני לא יודעת שיש לי דדליין להגשת מסמכים למרצה, לבית משפט, לצד השני. אני לא יודעת שחשוב שאני אקרא את הוואטסאפ הארוך של המורה, בכדי לדעת מה הילד צריך להביא לטיול של 3 ימים מחוץ לבית. אבל איפשהו בדרך, אפילו לא באמצע הדרך, אני נזכרת בארון כביסה שמפוצץ בבגדים מלוכלכים. בעובדה שהמקרר ריק וצריך לעשות רשימה לסופר. או שפתאום קפצה לי חלונית של אימייל שבדיוק נכנס על איזשהו נושא זניח, או לא זניח, סתם לא חשוב. ואחרי שטיפלתי בכל הדברים האלה, או שכבר אין לי כוח, או אין לי חשק, או שפשוט שכחתי והמשכתי הלאה, מגיע הרגע האחרון. או יותר נכון, הרגע האחרי, אחרי אחרון. ואני מוצאת את עצמי, בשעה לא שעה, מחפשת מי יכול להשאיל נעליים להליכה במים מידה 38 לבנים, או פנס ראש לטיול של מחר. אני מתחילה לכתוב תגובה למסמך של 30 עמודים, ואני מוצאת את עצמי זולגת לתוך הלילה בתסכול נוראי. וזה לא סנריו שאני פוגשת אחת למיליון. לא, זה סנריו מאוד מאוד מציאותי ולא מופרך. עכשיו נשאלת השאלה, מה עושים עם זה? ברגע שיודעים שזאת הסיטואציה, מה עושים? הרי כמו שאמרנו, בטבע אין וקום. והמוח שלנו נלחם באופן אפילו לא מודע בתחושת השעמום, והוא מחפש את המקורות החלופיים לדופמין. עכשיו, יש את המקורות הזמינים, את הקלאסיקות של כל הזמנים, שאנחנו עושים אפילו בלי לחשוב עליהם יותר מדי. הדברים כמו מוזיקה, כמו ללטף חיות מחמד שלנו, כמו לאכול מזונות מסוימים שנמצאים בהם רמות סוכר יחסית גבוהות, דברים כמו פחמימות פשוטות, פסטה, אבל דברים יותר אהובים לפחות עליי, כמו שוקולד, אספרסו, כאלה שיש בהם גם את הגלוקוז שמגביר את הדופמין וגם את הקפאין שמספק גירוי נוסף. ויש גם את הקלאסיקות הפחות מוצלחות, כמו סמים, סיגריות. תתפלו, אבל גם לבוש צבעוני לפי מחקר בריטי שנערך לו מזמן, מגביר את רמות הדופמין. עכשיו יש גם דברים שהם חצי מודעים. למשל, אצל אנשים עם סממנים של היפראקטיביות ואימפולסיביות, אנחנו נראה נטייה לפעילויות בסיכון גבוה, כמו למשל, נהיגה מהירה, רכיבה על אופנוע, סקי מים, ואפילו בחירת מסלול מקצועי מרגש כמו קבאי, רופאת חדר מיון. עכשיו, אלה שהם יותר נוטים לחוסר שימת לב, אלה שסובלים יותר מעומס חושי, אנחנו נראה אצלהם פנייה למקומות כמו משחקי וידאו, המקומות שבהם הם שולטים ברמת הגירוי. הזכרתי כבר שוקולד ואספרסו? הרבה שוקולד והרבה אספרסו. וכמו שאמרתי, אלה דברים שהם לא תמיד טובים, או טובים במידה מסוימת. ולכן אנחנו צריכים, אם נחזור לדוגמה של רשת האינטרנט, אנחנו צריכים להקים מרכז תמיכה טכנית לרשת הסבוכה שבתוך הראש שלנו. וליזום דברים שבאופן מודע ישפרו את הביצועים שלנו,
ויעזרו לנו להרים את רמות הדופמין במוח שלנו.
דברים כמו הקפדה על פעילות גופנית קבועה, שינה מסודרת, נושא שהוא גם ככה רגיש אצלנו, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, וגם אימוץ טכניקות בנושא תכנון זמן. איך ניגשים למטלה? איך ניגשים לפרויקט קצת יותר מורכב או גדול? איך מחלקים אותו? איך מייצרים בעבור עצמנו תגמולים, תגמולי ביניים, פרסים קטנים? ולא, זה לא שוחד, זה שכר על עבודה קשה. אבל על כל זה אנחנו נרחיב בפעם אחרת. כי מרוב הדיבורים על מוטיבציה, המוטיבציה היחידה שיש לי כרגע זה למצוא את חפיסת השוקולד הקרובה. ואם אפשר להצמיד לה איזה ספל קפה טוב.
זהו להפעם. תודה רבה לכם שהייתם איתי לעוד פרק של תיאוריית הקשב. אני הייתי רחל כהן מנירום, ואנחנו נתראה בפרק הבא. בינתיים אני אשמח שתשתפו גם את הפרק הזה וגם פרקים אחרים עם מי שיכולים להיעזר בתכנים שלנו או סתם מתעניינים בנושא. אפשר למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים המובילות וגם בפייסבוק.